נשים על הגוב? נשים על הגובה. פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה. מבית מערך הדיגיטל הלאומי.
היי, אני יעל בראל והאורחת שלי להיום היא איילה דגן, Head of HR Google Cloud Tech ישראל. מיד נשמע מאיילה על אתגרי השעה בניהול המשאב האנושי, על המורכבות והמתח שבעבודה בחברה גלובלית נוכח מלחמת חרבות ברזל, על מפתחות להצלחה בבית בו שני בני הזוג קרייריסטים, על דור הזד, וגם מהי תרומת הבינה המלאכותית על שוק העבודה. פרק מיוחד שמוקלט בחודש האישה הבינלאומי, ועוסק בין היתר בשאלה האם יש מקום לציין את יום האישה גם בשנת 2024. קדימה מתחילות. היי איילה.
אהלן, מה עניינים?
איזה כיף לארח אותך בפרק בנשים על הגובה.
תודה, תודה, אני מתרגשת, תודה שהזמנת אותי.
אני אשמח אם תציג את עצמך.
אז אני איילה, אני גרה בגבעתיים, נשואה לעומרי, יש לי שני ילדים מדהימים, לא אובייקטיבית, אבל הם באמת מדהימים. יאלי בן 15, רוני בת 13. אני בתחום משאבי אנוש כבר 20 שנה, אני אומרת כל יום תודה שבחרתי את התחום הזה. מאוד אוהבת את מה שאני עושה.
ועושה היום מה?
היום אני Head of HR של Cloud Tech בגוגל, ואני מובילה את תחום ה-HR ביחידה גלובלית, בלב מהפכת הסיליקון.
את הפרק אנחנו מקליטות בחודש בעולם חוגג את יום האישה הבינלאומי. האם לדעתך בשנת 2024 יש מקום לציין את יום האישה?
בוודאי שכן. בוודאי שכן, צריך לחגוג אותו גם. אם העשור הזה לא הוכיח שצריך את יום האישה, אז נדבר על זה. אנחנו מתמודדים עם משבר קולוסלי בתולדותינו, שמאוד השפיע גם על גברים וגם על נשים, והתחלנו את העשור הזה, מי זוכר כבר, אבל עם הקורונה, שגם הקורונה מאוד השפיעה על נשים, על היכולת שלהם לג'נגל ולנהל ביחד את תחום הקריירה, את תחום הבית, לחבר לזום תוך כדי שהם בפגישה, ולקבל את הרקוגנישן הכספי על זה. לא רק הרקוגנישן של איזה מעולת ואיזה מדהימה וסופרמן, אלא גם הרקוגנישן הכספי. עדיין יש פערים בשכר בין גברים לנשים, בוודאי שצריך את זה עוד. אני חושבת שצריך את זה ממקומות שהם מקומות שחוגגים את היותנו נשים, וגם להצביע איפה יש עדיין פערים שצריך לסגור אותם.
ואני רוצה לשאול גם, האם הייתה אישה מתישהו לאורך חייך, שהייתה מודלינג עבורך?
וואו, בוודאי שכן. אפשר שלוש, או שאת מעדיפה שאני אספר רק על אחת? אני אבחר. בצבא הייתה לי קצינה מדהימה. אני הייתי מש"קית ת"ש בגבעתי. וקלטה אותי קצינה בשם מאיה זהבי, מאיה זהבי יונתן, היי לך, אני מקווה שאת מקשיבה. למדתי ממנה המון על חיבוריות, על הקשבה, על חמלה, על פגיעות ועל הובלה בשקט, על מנהיגות שקטה. ואני לא אשכח אותה לעולם, היא מלווה אותי הרבה במהלך החיים. במהלך הקריירה שלי עבדתי עם שתי נשים מדהימות, אחת החליפה את השנייה בתפקיד, זה נורא מעניין, דנה רבין, בקונברס, סיניור וייס פרזידנט בתחום הסופורט והדליברי, בחורה מבריקה, מהירה, אני מחשיבה את עצמי מהירה, רצתי אחריה, זה לא הצלחתי לעמוד בקצב, לימדה אותי ביזנס, היא לימדה אותי את תחום הביזנס, מאוד, ואחריה הגיע ג'קה גלסמן, שגם היא החליפה אותה, ואני חושבת שהשותפות המדהימה והמנטורינג שקיבלתי ממנה גם מלווה אותי הרבה, וככה בצמתים משמעותיים אני מאוד נזכרת איך הם הרימו אותי למעלה, ממש זרקו עליי מלא דברים שלא היה לי בהם ניסיון, ופשוט סמכו עליי שאני אקח אותם מההתחלה ועד הסוף, וזה היה ממש, ממש עשה לי הרבה אימפקט בחיים.
זרקו אותך למים, כן. ונתנו לך את הגב שאנחנו מאחורייך ורוצי על זה.
כן.
בן זוגך לחיים, עמרי דגן, בתפקיד בכיר מאוד בשירות הציבורי, ראש המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול.
כן, אז איך בטייטל מפוצץ, אה?
בדיוק טוב, השאלה אותי.
מה זה?
מה זה? אז איך בעצם מחזיקים בית כששני בני הזוג קרייריסטים? מה סוד ההצלחה שלכם?
סוד ההצלחה הוא קודם כל לדבר על הקושי בזה. אני חושבת שאי אפשר לספר רק על ההצלחה. אפשר לספר גם על הדרך. אז כששנינו התחלנו את הספרינט בקריירה, זה היה כמו במבצע סבתא, אתה מתחיל הכי חזק שלך ואז אתה מגביר. בתקופה שגם עברנו עיר, חזרנו אחר כך לאותה עיר, לתל אביב, וגם שנינו התחלנו במרוץ של הקריירה בתפקידים מאוד בכירים, וילדים מאוד קטנים, וכל הזמן זה היה סביב הפרגון. מי מפרגן למי? והיו רגעים שלא כל כך פרגנו, כי גם לא הייתה פגישה חשובה וגם לי פגישה חשובה, אז איך מחזיקים את המתח הזה? מי בסוף נשאר בבית? ופשוט הסוד שלנו להצלחה זה שהכל על השולחן והצוותיות שלנו היא מאוד חזקה, אנחנו מחזיקים אחד את השני ואנחנו מפרגנים אחד לשני. גם על נסיעות לחול, אם צריך, וגם על כנסים, וגם על להישאר מאוחר בעבודה, אנחנו משלימים אחד את השני. וכשאנחנו לא מצליחים, כשיש לנו את הפגישה הזאת ששנינו ממש חייבים להיות עכשיו במשרד, יש לנו המון עזרה מאימא שלי ומדודה שלי, ובמהלך השנים הראשונות, הייתה לנו בייביסיטר מדהימה, רוני. תודה, רוני, הצלת אותנו, והיו רגעים שלא ידעתי מה היה יותר מפחיד, אם אומרי יעזוב את הבית, או רוני פשוט תעזוב את המשרה שלה כבייביסיטר. ופשוט צריך לדעת להכיל את המורכבות הזו ולקבל עזרה. אני כן אגיד שיש גם איזשהו מאמר שממש שינה לי את החיים, שכתבה אותו אן מרי סלייטר, והיא הייתה מאוד מאוד בכירה בוושינגטון, עבדה שנתיים, ואז הציעו לה תפקיד מאוד בכיר, והחליטה לא לקחת אותו. וכתבה מאמר מדהים שנקרא Why Women Can't Really Have It All, כי מוכרים לנו איזו תפיסה, שבוודאי שאפשר, תבחרי את הבן זוג הנכון, זה יסתדר, תעשי סיקוונס נכון בכניסה לעולם העבודה, זה יסתדר. זה מורכב יותר, זה לא מצב שהוא חד-חד ערכי. את יכולה למצוא את הבן זוג הנכון, כמו שאני מצאתי, מצאתי את הבן זוג הנכון, אבל הנה, יש את הרגעים שהפגישה מתנגשת. צריך לדעת שהאקוסיסטם צריך גם לבקש עזרה, ולדעת לבנות האקוסיסטם הנכון.
לשניכם תפקיד בתחום ההון האנושי, ואני משערת שזה נושא לשיחה כשאתם ככה בערב, אחת על אחד, כשהילדים ישנים. האם לתפיסתך קיים פער בבית ההון האנושי, בהתמודדות עם ההון האנושי, בין המגזר העסקי לציבורי?
וואו, וואו, זה נושא של 18 שנה, דיון ביני לבין עומרי. נורא מעניין. קודם כל זה תלוי. התשובה היא מורכבת, כי בגדול, הכישורים שצריך כדי להוביל, גם בתחום העסקי וגם בתחום הציבורי, הם כישורים של חיבוריות, הם כישורים של גישור, הם כישורים של הקשבה. שזה שני דברים שזה לא משנה אם אתה בעסקי או בציבורי, אתה צריך אותם. מצד שני, שוני מאוד מאוד גדול, לפעמים אני אומרת לו, אני לא הייתי שורדת בעבודה שלך שבוע, בגלל הקצב, בגלל כמות האישורים, בגלל כמות הממשקים שיש לך, שאתה צריך כדי להוביל איזשהו מהלך מאוד מורכב, אתה צריך לתכלל אותם, ובהייטק שאני נמצאת בו, זה תחום שרץ מאוד מהר, ואפשר לזוז מאוד מהר, מצפים ממך לזוז מאוד מהר, ואני חושבת שכן יש איזשהו פער בהקשר הזה. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על היום, היום על האתגרים של עולם העבודה החדש, בתחום העסקי, אמנם הבינה המלאכותית היא נכנסת לכל מקום, גם למגזר העסקי וגם למגזר הציבורי, אבל הנוכחות שלה היום, כרגע, במגזר העסקי היא הרבה יותר חזקה, והיא לוקחת את העובדים והמנהלים לקצה מבחינת הגדרה מחדש של התפקידים שלהם, של המיומנויות שלהם, איך להצליח בעתיד. אז שם אני כן רואה קצת פער, אבל בגדול אני חושבת שהובלה נכונה, אנשים יכולים לעבור מהעסקי לציבורי ומהציבורי לעסקי, אם יש להם מנהיגות מחברת. ברגע שיש מנהיגות מחברת שיודעת לגשר על פערים, ויודעת להסתכל על צרכים ופחות צורות, לא להשאיר דיונים במקום הרגשי של האגו, אלא להוריד את זה לרמה של צרכים, ולתכלל, מי שיש לו את הסקילסט הזה יצליח גם פה וגם פה. ומי שאין לו, כנראה לא יצליח לא פה ולא פה.
המחיר של השרת בציר המבצעי הצבאי הוא מחיר שצריך לשלם. זה סיפרה לי טליה לנקרי בפרק שהקלטנו לפני מספר שבועות. האם את יכולה להתחבר לכך שלשוויון הג'נדריאלי יש מחיר?
בוודאי שיש לו מחיר. אני יכולה לשתף שהיו לי שנים, שהיו לי המון נסיעות עסקיות, בין 2-3 ברבעון. זה המון. ולעצמי מכרתי איזשהו רעיון שזה לא הכמות, זה האיכות של הזמן שלי עם הילדים, וזה לא רק הכמות והנסיעות, אין להם השפעה. ובוודאי שיש השפעה. יש השפעה לכמות נסיעות גדולה, או לשעות מרובות בעבודה שמגיעים רק בערב. יש לזה את ההשפעה. זאת אומרת, אנחנו כן דואגות תמיד לחסות על הפער הזה. אני מצאתי את הדרך בפשוט לעשות אאוטסורסינג לכל מה שאינו קשור לילדיי. מה זה אומר? כביסה, ניקיון, בישולים, סידורים, כל מה שאני יכולה להזמין אונליין, אני מזמינה אונליין, כי אני לא מוכנה לבזבז על זה חצי דקה מהחיים שלי, שיש לי לשוחח עם הבת שלי. אני אעדיף להיות עם הבת שלי, או עם הבן שלי, איפשהו, או סתם לראות איתם איזה סדרה בטלוויזיה, מאשר להתעסק עם כל המסביב. גם ככה אני מתעסקת עם המסביב, אבל אני מדברת על המג'וריטי, על ה-90% מהמסביב. אני פשוט החלטתי שאני לא מוכנה לרגע לבזבז על זה את הזמן, או להיכנס לסטרס מהדבר הזה בחיים שלי, ולהוציא את הסטרס במקומות אחרים שלא צריך להוציא אותו. אז ככה אני מצאתי את הגישור על הפער הזה, והקורונה שינתה לי את החיים בהקשר הזה גם. אני זוכרת את עצמי יושבת ב-15 למרץ, שזה היום שהיה יום שסגרו אצלנו הכל. ואני יושבת לי על הספסל בכניסה לבניין עם השכנה שלי, ואני אומרת לה, תשמעי, משהו פה לא הגיוני. העולם מתמוטט, משבר עולמי, נגיף שסוגר פה חצי עולם, ואני יותר רגועה, זה פשוט משהו פה לא הגיוני ב... זה כי אין לי שעתיים פקקים לעבודה, ואין לי שעתיים חזור, ו...
אין נסיעות לחול.
ואין נסיעות לחול, שזה פשוט היה גן עדן של שנה וחצי, שלא היה שום נסיעה לחול, ואיזה כיף, אני אוכלת צהריים עם הילדים בבית, הם חברת אותם לזום, ובצהריים אוכלים ביחד, ואני עובדת המון, אבל זה פשוט הרבה יותר קל ככה, וזה ממש... זה קצת קשה להוריד פה, הוריד לי הסימון, כי אף אחד לא יבין מה זה הסימון, אבל אני כן אגיד שזה הייתה הערה מבחינתי שאני צריכה לארגן את החיים שלי קצת אחרת.
והצלחת?
כן. בואי, השבועיים הקרובים זה לא כל כך דוגמה, כי אני הולכת להיות בשתי נסיעות, אבל בגדול כן הצלחתי. אני הרבה יותר ממוננת עם כמות הנסיעות שלי, עם כמות השעות שלי, עם המינון בין עבודה מהבית לעבודה מהמשרד. גוגל, למזלנו, מאפשרת עבודה היברידית לקצה של 3 ימים במשרד, ויומיים זה אופציונלי. אם את עובדת מהבית או עובדת מהמשרד, אז יוצא לפעמים שאני עובדת 4 או 5 ימים, ויוצא לפעמים 3 ימים. אבל ברגע שיש את האפשרות בכלל לחבר בין שני הדברים, זה game changer לנשים בעיניי, ובכלל לבני אדם. השילוב הזה בין בית לעבודה, בין היכולת לבחור איפה אתה עובד, ושכל העולם מחובר היום, כל העולם, בין אם זה מגזר עסקי או ציבורי, כל העולם מצליח להתחבר, אם זה בזום או גוגל מיט או טימס של מייקרוסופט, כל דבר אחר.
תחנות במעלה הקריירה שלך, שמהן צמחת, ומה למדת מהן?
וואו. טוב, מאיפה להתחיל? אני חושבת שמכל תחנה למדתי משהו. היו תחנות שגם למדתי שהן לא מתאימות לי, והמשכתי הלאה. אני כן רגע אחזור לקונברס, כי מבחינתי זה היה תפקיד מאוד משמעותי בהבנה של תפקיד ה-HR, כשלא הכל טוב, כשהארגון במשבר, כשהארגון בקריסה, איך עוזרים, איך אני עוזרת למנהלים, למנהלות, לעובדים, להתמודד עם חוסר ודאות, להתמודד עם זה שיש כל הזמן פיתורים, לתת להם תחושת אופטימיות שיש עוד למה לבנות, לעזור למנהלים לחבר את עצמם לסיטואציה הזו, כזה שהם יוכלו לחבר את העובדים שלהם, איך מתמודדים עם עובדים שמפטרים אותם, והיו שם פיתורי ענק, לצערי נהייתי מומחית בתחום הפיתורים. וזה היה, זה בעיניי היה אפיפני מומנט, כי תמיד נורא קל כשהארגון צומח. כשהגעתי לגוגל, אז זה עוד שיעור, כשהגעתי לגוגל, זה פשוט היה לונה פארק. אתה נכנס לחברה שיש, התקציבים לא מוגבלים, יש באמת את כל מערכות ה-HR הכי מתקדמות בעולם, תהליכי HR חוד חנית, ויש לך כסף בלי הגבלה לעשות מה שאתה רוצה, רק תבוא עם תוכנית וזה בסדר. אני זוכרת שכשנכנסתי, שאלתי, אוקיי, מה התקציב שלי, מה אינקרימנטל, כמה אתקם, נקראו עליי מצחוק. צחקו עליי, אמרו לי, תבוא עם תוכנית, אנחנו לא יודעים מה התקציב, אין פה בעיה תקציבית, את יכולה לבוא עם מה שאת רוצה. ושם עבדתי עם נועם ברדין, שאם את שואלת מי הספונסר גבר שהיה לי, אז נועם ברדין, המנכ״ל של ווייז לשעבר, שנתן לי את הזדמנות חיי, וגם פשוט זרק אותי למים בהרבה דברים שעוד לא עשיתי, ופשוט שמח עליי שאני אעשה אותם, ואני מודה לו על זה עד היום, ושם בעצם אני התמודדתי עם סקל, אני נכנסתי המון פעמים לחברות, ועשיתי אינטגרציה של חברה שנרכשה לתוך קורפורט גדול, כל המעבר הזה, המשבר זהות של סטארט-אפ קטן לחברה גדולה, ותהליכים של גדילה מואצת, וכשהגעתי לגוגל, אחד התפקידים שלי היה לעבוד עם ווייז, ובערך תוך שבועיים הודיעו לי, את עובדת עם ווייז, ואת עובדת עם המנכ״ל, ועם כל החברה הגלובלית של ווייז, ותעזרי לנו בבקשה לעשות להם אינטגרציה לגוגל, כי הם מאוד מאוד רוצים לשמור על הייחודיות שלהם, שאני מאוד אהבתי את זה שהם שומרים על הייחודיות שלהם, ועל הפרסונליזציה של הברנד, מאוד מאוד אהבתי, מאוד התחברתי, אנשים מדהימים, וליוויתי תהליך גדילה מואץ של 4 שנים, באמת בהיבט של כל שנה צמיחה מואצת, של 100% headcount, 100% מורכבות, 100% revenue, 100% יוזרים, הכל היה בקצבים של צונמי, וזה דינמיקה שמאוד משפיעה על תרבות ארגונית. ואז נוצרים דורות בחברה, נוצר דור המייסדים שפגשו אחד את השני במסדרון ומכירים אחד את השני ו-we're one big family, happy family, ונוצר הדור המבולבל באמצע שבעצם נקלט לגוגל אבל מגיע לווייז, אז מה, חווה משבר זהות, האם אני גוגל, האם אני ווייז, אנחנו רוצים להיכנס לחברה אבל אין לנו שום דבר מתועד פה, הכל בעל פה, ואם אנחנו לא קרובים לדור הוותיק, אז אנחנו לא בחבר'ה, או אנחנו לא מצליחים להתחבר, ואז הגיע שלב שווייז הפכה לגוגל בית, לחברה עצמאית בתוך גוגל, ממש בתוך גוגל, לא בתוך חברת אלפאבית, עם עצמאות מוצרית, עם מדידה של P&L, של Profit and Loss, באמת אחריות מדהימה של תחום ה-HR בחיבור לגוגל הגדולה, אבל אני הייתי הגשר, אני הייתי החיבור, אבל יכולתי לבנות בתוך ווייז בגדול את מה שחשבתי שנכון כדי לעשות סקייל, ותוכניות שימור והכל, כשבעצם הכרזנו ב-2017, שזה היה 4 שנים אחרי הרכישה, על הבית החדש של ווייז, שזה היה קארפול. באמת אחד המוצרים הכי מבטיחים שיכולים להיות, לנסיעה שיתופית, ואמרנו להם שלכל העובדים, עמד נועם על הבמה ואמר, אנחנו הופכים להיות חברה עצמאית. התקציבים שנועם קיבל, לטובת הדבר הזה, היו מדהימים, היו מצוינים, היו גדולים. כל הסיפור היה גדילה מואצת, ואחד השיעורים הכי משמעותיים שהיו לי בתוך הדבר הזה, זה שעובדים גם כשיש מולם מואץ וגם כשיש מולם קיטון, הם חווים את אותן תחושות של חוסר ודאות, ומה זה אומר, והאם זה ישנה את התפקיד שלי, ואיך אני, האם אני אהיה פה עוד שנה או לא אהיה פה עוד שנה, זאת אומרת, באמת, זה שתי חוויות כל כך קיצוניות, ואני זוכרת את עצמי, רואה את השאלות של העובדים, ופשוט מבינה שזה הסיפור. הסיפור הוא שינוי, ואיך אנשים עושים אדפטציה לשינוי. לא משנה אם הוא טוב או פחות טוב. אז זה היה שיעור נוסף.
בואי נדבר לרגע על טכנולוגיה בשירות ההון האנושי. מהי תרומת הבינה המלאכותית על שוק העבודה?
אני יכולה להגיד לך שמנכ״ל גוגל מגדיר את מהפכת ה-AI יותר בעצם מהאש ומהחשמל. זו מהפכה שתשנה את כל תחומי החיים. היא כבר מתחילה לשנות והיא משנה את התפקידים. אני זוכרת שחברה שלי שלחה לי וואטסאפ לפני משהו כמו שנה, והיא שלחה לי איזשהו כלי AI שעושה ייעוץ למנהלים וניתוחי סיכונים ובצורה של פרסונליזציה, אז מיד כתבתי לה אחרי שראיתי את הכלי, זהו, עכשיו גם אנחנו מיותרות, אין לנו מה לעשות פה יותר, צחקתי כמובן, כי אני חושבת שזה מדהים שה-AI מתפתח כל כך מהר, אנחנו מדברים על ChatGPT וג'מיני שיצאו סביב נובמבר וינואר, נובמבר 22 נדמה לי וינואר 23, ומאז זה פשוט הכלים לומדים כל כך מהר להיות פרסונליים. כל מה שמאוד אוטומטי ומונגש, עובר ל-AI מאוד מהר. אנחנו רואים את זה היום כשאנחנו מזמינים תורים, נכון? אז מיד שולחים לנו וואטסאפ ועולה איזשהו בוט, ואנחנו רואות שהבוט משתפר כל הזמן, נכון? כאילו בוט שלפני חצי שנה זה לא הבוט של היום. הדברים מאוד מאוד משתפרים. אותו דבר גם בכלי HR. למשל, כל הנושא שנקרא HR operation, שזה, למשל, עובד רוצה לשאול, כמה ימי חופש נשארו לי, יש לי, הייתי במילואים, אני צריך לדווח איך אני עושה את זה, איך אני מקבל החזר מס, שאלות על benefits, הדברים האלה, זה דברים שהתשובות, השאילתות, הן כל כך ברורות, ויש ככה תיאורי מקרה, זה חוסך המון זמן, לא צריך אדם שישב ויענה על השאלות האלה. אז אנחנו מפנים את האנשים היום, מתחומים שהיו ב-HR, מאוד מאוד ברורים, שומרי סף של כל התהליכים, ובעצם יש לנו צ'אטבוט שנותן את התשובות, בהרבה חברות זה נכנס עכשיו, לא רק בחברות הטכנולוגיות, זה חוסך המון זמן, מיון קורות חיים. מיון קורות חיים, יש כל כך הרבה סטארט-אפים היום שמתעסקים בזה, אגב, בכל ההיבט של למיין, זה גם משהו ש-AI יכול לעשות לפעמים יותר טוב מאדם, אז בואו נפנה את האנשים הטובים של ה-HR לדברים אחרים. אני כן יודעת להגיד לך, למשל הדרכות, הדרכות טכנולוגיות, או הדרכות מקצועיות, או הדרכות של, שהן הדרכות מנדטוריות, שארגון צריך לעשות, זה דברים שב-AI אפשר היום באמת בקלות לעשות אותם ולהנגיש אותם, זה חוסך המון זמן, זה חוסך...
במובן שלפתח אותן.
בטח, לא צריך, פשוט יש כל כך הרבה דברים עוד שצריך לעשות, שזה מדהים, מדהים בעיניי, שאפשר לפנות את האנשים, לעשות דברים אחרים, הם פשוט, זה לא שלא יהיה להם תפקיד, פשוט התפקיד הזה משתנה, הוא כבר לא רלוונטי לבני אדם, בואו, יש דברים אחרים שבני אדם אנחנו מאוד רוצים שיעשו, ומי שמגיע עם הסקילסט הנכון, ועם להתנפל על הכלים, פשוט כל יום אני קמה ואני בודקת מה יצא, ואני עדיין לא עומדת בקצב, אני מרגישה שאני רצה אחרי, ואני כן מחשיבה את עצמי בן אדם שאוהב טכנולוגיה, ונכנס חזק לטכנולוגיה, הסיפור של העולם של המחר, הוא היצירתיות, הוא להביא משהו שהוא מאוד ייחודי. אני אתן, עוד פעם, תראו מה קרה לנו בשביל לאוקטובר, איזה AI יכול בכלל לנהל את המשבר הזה? אף AI לא יכול להיכנס ולנהל את המשבר הזה במקום בני אדם, הרי בסוף כל החלטה של AI עומד אדם בסוף. AI לא יכול להחליף מנהלת משאבי אנוש שיש לה עובדים שנחטפו, שיש לה... קרובים מדרגה ראשונה של עובדים שנחטפו, שיש לה חיילים במילואים, שהיו לה משפחות בעוטף, שהיו שם שעות, זה לא משהו ש... ניהול משבר, unprecedented מה שנקרא, זה משהו ש-HR יעשה היום, ו-HR היום הרבה יותר מתמקד בנושאים שקשורים לבריאות הנפש, לניהול קונפליקטים מורכבים, לתחושת שייכות למקום העבודה, זה משהו שמאוד נפגע בקורונה. תחושת השייכות למקום העבודה, שאני יכול להביא את עצמי למקום העבודה, שאני יכול להרגיש פה טוב, הפיתוח של הצוותים, זה לא משהו ש... נכון, יש כלים ב-AI שעושים את זה, אבל בגדול, כשיש משבר בצוות, שהוא בחזית העשייה, ואם הצוות לא יתפקד, הרבניו של הארגון ירד ב-30%, קצת מגזימה, אוקיי? אבל זה משהו שהתערבויות HR וסיוע למנהלים הם קריטיות, ולשם זה הולך. עכשיו, מה שלמדתי לאורך כל חיי, זה שאף תפקיד לא נשאר אותו דבר. וזה עוד לפני ה-AI. אז כל הזמן אנחנו צריכים להיות במצב של למידה ואדפטציה. למידה מהירה של סקילסט חדשים, ואדפטציה לזה שהמציאות כל הזמן תשתנה מסביבנו. פשוט עם ה-AI היא משתנה יותר מהר. אם היא השתנתה פעם בשנה, פעם בשנה וחצי, אולי לפני שנים, היום היא משתנה ברמה של חודש, יום, דברים יכולים מאוד להשתנות, ואנחנו כל הזמן צריכים להיות במצב של למידה.
אלה, ככה, דיברנו טיפה על השביל אוקטובר, זו לא הפעם הראשונה בגוגל כחברה גלובלית, פוגשת מציאות פוליטית מורכבת, נוכח מלחמה, שנה אחורה היה לנו את אוקראינה. כיצד גוגל מתמודדת, ואיך זה נראה ביומיום שלך?
אז כיצד גוגל מתמודדת, זה כיצד גם אני מתמודדת, כי גם אני גוגל. אני פשוט גוגל ישראל, וגם גוגל גלובל. יש לי את שני הכובעים. המורכבות של קורפורט אמריקאי, שקורית סיטואציה כזו, שזה באמת משבר, גם משבר מאוד מאוד גדול, אבל גם משבר פוליטי מאוד מאוד נפיץ. אז קודם כל אני כן אגיד שבעיניי גוגל התמודדה עם השביל אוקטובר בצורה מדהימה. אני יכולה לשתף ברמות שלי, שבשנייה, בערך בשעה 7:30 בבוקר, שכבר תקשרתי שקורה משהו מאוד משמעותי, מיד קיבלתי באמת מהמנהלות שלי בארצות הברית, תמיכה מיידית וטלפונים ואימיילים ווואטסאפים, וכל הזמן לבדוק מה קורה ומה אני צריכה, ואיך הן יכולות לשחרר לי כל מיני פקקים כדי שנוכל לטפל באנשים. באותו יום יצא מייל מסונדר המנכ״ל שלנו לכל העובדים בגוגל ישראל, שישמרו על עצמם ושהוא חושב עליהם, ויצא מייל לכל החברה, ויצא והוציא, ממש הכירו בשביעי לאוקטובר. וגם כמובן אני כן אגיד מבחינת הטבות, נתנו הטבות מדהימות שישבו אותם לאוקראינה, להטבות שנתנו לסניפים שלנו ברוסיה ואוקראינה, סביב עוד פעם זה מורכב, רוסיה ואוקראינה גם, אבל נתנו הטבות מדהימות, אני כן אגיד שאפשרו לכל עובד שמרגיש לא בטוח, לא משנה איפה הוא גר בארץ, נתנו לו את האפשרות לעבוד ממקום אחר בעולם, לא ולמשפחתו, ולחסות את כל ההוצאות האלה חודש, ונתנו הטבות נוספות, ובאמת זה היה state of the art מבחינתי, הטיפול של גוגל בסיטואציה המשברית הזו. עם זאת, אני כן רוצה להעיר פנס על משהו שהוא גוגל, אבל הוא בעצם קורא עולמית. ראינו את הדיון בסנאט על It depends on the context, נכון? עכשיו, יש קצת מתח, כי בגוגל יש עובדים שהם גם ישראלים, גם יהודים, גם פלסטינאים, גם יושבים בדובאי, יושבים בארצות הברית, שיש להם זהות אתנית שונה, ויש לנו כלי פנימי שנקרא מימג'ן, בחברה שזה סוג של הגרפיטי, את אוהבת גרפיטי, וזה הגרפיטי הפנימי של הארגון. ואני רוצה להגיד שגוגל טיפלה בצורה מדהימה, באמת כשעלו דברים שהיו קונטרברסיאליים, או לא מכבדים, או לא מכירים בכלל במה שקרה בשביעי לאוקטובר, המערך שלנו של ה-employee relations, ושל legal employment טיפל בזה מיידית, security, זה דברים שעלו, כן היו דברים שקשה, עוד פעם, לא כל העובדים חשופים לכל מה שטופל, אבל טופלו הרבה מאוד דברים. אני חושבת שהציפייה שלנו גם חשוב להגיד, כישראלים בארגון גלובלי, אנחנו צריכים גם להסתכל על זה מהכובע הגלובלי, והמורכבות של הגלובל, לתת מענה ולתת לגיטימיות לכל דבר שעובד רוצה להגיד. אני רוצה גם להתייחס לסוגיה של עובדים ערבים ישראלים, כי זה בעיניי סוגיית מפתח במה שקורה לנו. צריך גם מאוד מאוד להיות רגיש בתוך סיטואציה שנאמרים דברים אולי בפגישות, שיכולים לפגוע או יכולים לא לכלול את האוכלוסייה הערבית ישראלית, ואנחנו מקדישים לזה המון זמן. המון המון זמן ותשומת לב. אני כן יכולה להגיד לך שכל מייל שאנחנו הוצאנו ברמת גוגל ישראל היחידה שלנו, אנחנו בדקנו. עם מנהל שעובד איתנו, תודה לך, אתה יודע מי אתה, ערבי ישראלי, ורציתי לוודא שאין שם שום אמירה שפוגעת בלי כוונה באוכלוסייה הערבית ישראלית, שאנחנו כולנו כמובן כוללים אותה בתור עובדי גוגל, כולם נפגעים, והיה חשוב, כי לפעמים השיח מהקיצוניות של האירוע הזה, השיח יכול היה להיות רגשי וקצת מאתגר. לקבוצות מסוימות. אז אותו דבר, גם אנחנו כישראלים מול הגלובל, כן, היו דברים שנאמרו, שנראו לנו קצת פלאפי. אבל כשמנכ״ל מוציא מייל, או Head of People Operation מוציאה מייל, היא חייבת להסתכל על כל האוכלוסיות שיש לה בגוגל, היא לא יכולה להסתכל רק על האוכלוסייה הישראלית.
מילה על דור ה-Z?
וואו, אני מתה עליהם. אני יודעת שאני בעמדת מיעוט, אני מתה עליהם. את רוצה לדעת למה אני מתה עליהם?
כן.
טוב, קודם כל, הם עובדים מאוד מסורים, מאוד ערכיים, אקטיביסטים, אני מאוד אוהבת את זה, והם לא פריירים בכלל. הלוואי עליי את החוכמה הכלכלית שיש להם, אם הייתי בת 25, והייתה לי את החוכמה הכלכלית שהם חיים לפיה, זה פשוט מדהים. אנחנו כדור X, אני לפחות דור X, אנחנו מאוד טוטליים, מאוד מאוד טוטליים, לדבר אחד, למקום עבודה, מקדישים את כל השעות שלנו, ודור הזה, הם ראו אותנו, הם ראו אותנו כילדים, הם נולדו להורים מדור, הרבה מדור ה-X, והם ראו את ההקרבה הזו, ושהקרבה הזו, אגב, ראינו כולנו בארגונים, יכולה להסתיים בשנייה, יכולים להגיד לך ביי ביי, ברגע אחד, ולא משנה מה הקרבת קודם, והם אמרו, אנחנו לא מוכנים לחיות ככה, אנחנו לא מוכנים להיות תלויים במקום אחד, ואנחנו גם לא נשים את כל שעות העבודה שלנו, אצל מעסיק אחד, והרבה מהם חיים לפי תפיסה של FIRE, שזה Financial Independence, Retire Early. זה אומר, אנחנו לא נשים את כל הזמן שלנו והתלות הכלכלית שלנו במעסיק שלנו. אז הרבה מהם קונים דירות להשקעה, משקיעים בבורסה, סלאשרים, כלומר, הם גם מרצים באוניברסיטה, והם גם עובדים בגוגל, או הם גם עם חנות יד שנייה אונליין, והם גם עובדים בגוגל, הם גם מדריכות או מדריכי פילאטיס, והם גם עובדים בגוגל. אני סתם נותנת כדוגמה. ואני חושבת שזה מדהים, כי יש להם, הם דורשים, הם מותחים אותנו לקצה. כשהם בוחרים חברה, הם לא בוחרים רק את הברנד של החברה, הם בוחרים את המנכ״ל, והאם המנכ״ל הוא ערכי, האם המוצר של החברה עושה טוב לעולם, והם דורשים מאיתנו לעמוד בסטנדרטים האלה. עכשיו, אני שומעת מהרבה מהקולגות שלי, לא, והם לא באים לעבודה, והם לא מוכנים לחזור למשרד, והם עצלנים. הם לא עצלנים, הם פשוט צריכים מנטורינג. פשוט להיות שם בשבילם, לא רק בתחום העבודה, זה להיות מנטור לחיים. ברגע שהמנהל שלהם או הלידר שלהם הוא סוג של מנטור לחיים, וזה לא חייב להיות מנטור אישי, זה יכול להיות מנטורינג קבוצתי, זה יכול להיות לפתוח עוד זרקור, זה יכול להיות לתת להם עוד סקופ, זה יכול להיות אפילו שהם רוצים לקפוץ מהר מדי, 5 תפקידים קדימה. ואתה יושב איתם ועושה להם קואוצ'ינג או מנטורינג ומסביר להם שהקפיצות האלה לא משרתות אותם. שעוד אין להם את הקילומטרז של הסבל, שלפעמים צריך קצת לסבול ולהיקשל, או לעבור חוויות שהם לא כל כך, שהם יקפיצו אותם קדימה, ולעשות עוד תפקיד ועוד תפקיד, ורק אז להגיע ללהיות מנכ״ל, שאי אפשר לקפוץ ישר להיות מנכ״ל. המנכ״ל הגיע לשם בדרך חתחתים, הוא לא הגיע והוא צנח להיות מנכ״ל. ואני כל כך אוהבת אותם, אני באמת, אני חושבת שהם דור עבודה מדהים. תראו בבקשה מה קרה לנו עם הדור הצעיר הזה עכשיו בשביל אוקטובר, זה דור הזד. הם כולם חזרו על מטוסים כי הם ראו מטרה גדולה, נגד העיניים, והם ראו מטרה צודקת, והם ראו מטרה ערכית, וכולם חזרו לפה, וכולם וכולן חזרו לפה, והתגייסו בשיא הנחישות, וזה פשוט מדהים לראות את זה, זה מדהים, זה בדיוק הדוגמה, של מול מטרה גדולה, הם מתגייסים במיליון אחוז, אבל אם המטרה לא נראית להם, אז הם לא. אז זה התפקיד שלנו, בגדול, להראות להם מה המטרה, או שאני כן אוהבת את זה שהם מותחים אותי לקצה, אני אוהבת את זה שהם באים ויש להם מה להגיד, והשיח מאוד בטוח.
נשים בגוגל. מה היחס בין כמות הנשים לגברים בגוגל? באיזה מקצועות הן? כמה מהן בהנהלה הבחירה? ביחס לנורמה בענף?
אז אני לא יכולה להיכנס למספרים מדויקים. אני כן אגיד שבתפקידים כמו מחירות, שיווק, משאבי אנוש, כספים, ליגל, אנחנו במקום מאוד מאוד טוב. ויש הרבה נשים, כל המעטפת מסביב. כן. באנג'ינירינג יש לנו עוד עבודה ותמיד תהיה עבודה. ולמה תמיד תהיה עבודה? כי אנחנו רואים גם באוניברסיטאות שהרשיו בין סטודנטים לסטודנטיות, למדעי המחשב, להנדסת חשמל, זה רשיו שבהנדסת חשמל, זה, או הנדסת אלקטרוניקה, זה 90% 10. אז זה משתקף גם, זה תמונת מראה לכמות המועמדות שמגיעות להתמודדות על כל תפקיד. אנחנו עושים הכל בשלב הפייפליין, כשבונים פייפליין, כן לאתר את 10%, שיהיה לנו את המועמדות, זה מאוד חשוב לנו, אבל אנחנו מקבלים את המועמדות שעוברות את התהליך, שהן מצוינות, שהן מתקבלות, כי הפחד הוא תמיד, שלא יהיה טייטל, היא התקבלה כי היא אישה, היא התקבלה כי היא מצוינת, היא לא התקבלה כי היא אישה, והמטרה שלנו היא כמה שיותר, גם ברגע שאישה נכנסת, אז לעבוד על כל הלייף סייקל של ה מסע שלה בגוגל, לתת לה את כל האפשרות לבלוט, להשמיע את קולה, להשפיע מקצועית, לקבל ספונסרשיפ, גם מנשים אחרות שהן מנהלות יותר בחירות, גם מגברים שמנהלים יותר בחירים. כשאנחנו עושים מה שנקרא טלנט ריוויוז, שאנשים יעלו בטלנט ריוויוז, יש לנו צוותים שלמים בקבוצת הארדוור שלנו, שאם מה לעשות, זה באמת עניין של רשיו, והרשיו אצלנו הוא הכי טוב שיכול להיות בהקשר לרשיו בתעשייה. אבל יש לנו צוותים שלפעמים אישה תהיה לבד בצוות של גברים. אז איך אנחנו גם עובדים המון בהקשר הזה מבחינה של תרבות ארגונית, גם עם הגברים וגם עם אנשים, ממש עם ארגונים שלמים, איך לעבוד ביחד, מה לעשות יותר, מה לעשות פחות. אנחנו שמנו את זה כאובג'קטיב וכי ריזולט שלנו מאוד משמעותי, כי החוכמה היא לא רק לגייס, אנחנו רוצים שאנשים יישארו, שהם ירגישו טוב, שהם ירגישו בבית, ושבצוותים שבאמת יש חוסר איזון מתוקף המצב, הם ידעו להשמיע את קולם, יהיה להם מקום בשולחן, והם יובילו. וזה דורש כל הזמן מודעות, כמו שזוגיות כל הזמן דורשת מודעות, ותמיד צריך לעבוד על זוגיות, אז כך גם בהקשר הזה, אי אפשר להניח של, אוקיי, עשינו תהליך מקסים, גייסנו נשים, עשינו תהליך של הקלצ'ר בארגון, יופי, עכשיו אנחנו במצב טוב? לא. זה דורש עבודה כל הזמן, זה דורש חידוד וריכוז על הנושא הזה כל הזמן. והדבר הכי חשוב לנו כנשים, דיברנו על קידום של נשים במקומות עבודה, זה קהילה נשית תומכת. לי יש, אני חושבת, איזה 15 קבוצות וואטסאפ של משאבי אנוש בכל מיני סוגים. השיתוף הוא שיתוף גם של דברים שהולכים טוב, אבל גם של דברים שממש לא הולכים טוב, וצריך רגע להתייעץ עליהם או לקבל עליהם תמיכה. התפקידים שלנו הם הרבה פעמים מאוד לבד. אותו דבר בדיוק למהנדסות. ובהקשר של התמיכה הזו של הקבוצה, היצירה של הקבוצה, גם בתוך העבודה וגם מחוץ לעבודה, תחום מקצועי שפשוט אפשר להתייעץ עם מישהי אחרת, שעוברת את אותו דבר בארגון אחר, זה המפתח להצלחה, השיתוף שלנו, לא רק על מה שעובד, אלא גם על מה שלא עובד.
אלא אנחנו ממש ממש בסיום, וגם ממך ביקשתי להביא תמונה אישית שלוחלת רגע בזמן, חוויה משמעותית עבורך. רוצה לשתף מה
אז
אנחנו...
אז כן, אז אני אשתף, זאת התמונה שבחרתי, זה, בעצם אני אשתף רגע, בן דוד שלי שהוא החבר הכי טוב שלי, חגג 50, והחלום שלו היה לעשות טרק במונגלן, עכשיו אוקיי, אז נסענו בדודה שלי שהיא אחותו, אני ואשתו והוא, ונסענו כולנו ביחד למונגלן, עכשיו חשבתי טרק קליל וזה, לא טרק קליל, 17 קילומטר ביום של עליות וירידות, הייתה חוויה מדהימה, זה פשוט היה מסע מדהים, אני כל כך שמחה שעשיתי את זה, והרגע שבחרתי, אנחנו רואות אותי על הצוק, ביום האחרון, קרוב לסיום המסלול, ומישהו צילם אותי מהגב, וזה פשוט תמונה שאני כל כך אוהבת, כי אני הרגשתי שם שקט כמו שלא הרגשתי, כבר הרבה מאוד זמן, שהשקט שבחוץ והשקט שבפנים, השלווה הזו, הרגשתי הכי מדויקת שהרגשתי בחיים. זה פשוט היה באמת רגע קסום, אז בגלל זה בחרתי את התמונה הזו.
אז אני מאחלת לך לעוד הרבה רגעי דיוק, ושקט
ושלווה.
ותודה רבה שבאת אלינו לאולפן.
תודה, יעל, היה לי ממש כיף.
תודה רבה שהזנתן והזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהנתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל בראל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא.
נשים על הגובה, פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי.